אומר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה אחד מעשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, אבל זה לא הניסיון הראשון. הניסיון הראשון זה באור כסדים, שהוא נופל לכבשן האש מתוך אמונה בייחוד השם נגד עבודה זרה של נמרוד וחבריו וטרח. אברהם אבינו מאמין בהשם ומוכן להישרף על קידוש השם. הניסיון השני, לך לך מארצך ומבית אביך. בגמרא יש שאברהם אבינו לא רק היה מוכן להישרף על קידוש השם, גם ישב 10 שנים בבית סוהר אצל נמרוד בגלל המלחמה שלו בפסילים של נמרוד. אבל זה לא נמנע כאן, זאת אומרת, זה נמנע מעשר ניסיונות, אבל זה לא נזכר כאן בתורה. גם התורה מתחילה עם הציווי של לך לך מארצך. הניסיון הקודם ליפול לכבשן האש או לבית הסוהר, על זה לא היה ציווי כנראה מאת השם. אברהם אבינו מדעתו הגדולה, משכלו הגדול, הולך לכבשן האש, הולך לבית הסוהר. יש להניח שבית סוהר של נמרוד זה לא היה נעים מאוד, זה לא היה בית הבראה, אלא עם עינויים קשים. ואף על פי כן אברהם אבינו יושב 10 שנים בבית הסוהר של נמרוד ובכבשן האש בלי ציווי, כמו שאברהם אבינו מקיים את כל התורה כולה בלי ציווי לפני שניתנה על ידי משה רבינו. אברהם אבינו מקיים את כל התורה בלי ציווי. חז"ל אמרו על אברהם אבינו שכליותיו לימדו תורה. מה הפשט? איך כליותיו לימדו תורה? האדם נברא בצלם אלוקים, הנשמה שלו היא צלם אלוקים. התורה מה היא? התורה היא חוכמת אלוקים. אז אם כן, הנשמה מתאימה לתורה, מפני שהנשמה היא צלם אלוקים והתורה היא חוכמת אלוקים. אז יש התאמה בין הנשמה לתורה. אז אברהם אבינו מתוך עצם נשמתו יודע מה טוב ומה לא טוב, שטוב לאכול מצות בפסח גם אם הוא לא יצא ממצרים, אפילו, עד כדי כך שאפילו תלמידו לוט, שלא עתיד בכלל לצאת ממצרים הוא וזרעו, גם הוא אוכל מצות בפסח. כי יש פעמים נסתרים למה לאכול מצות בפסח, חוץ מהטעם המפורש בתורה, בגלל שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. הנשמה מוצאת את האמת. האמת היא שב-15 בניסן טוב לאכול מצה, וכן דברים אחרים. הכל אברהם אבינו מבין מתוך נשמתו. לא זקוק למשה רבינו שיוריד לו תורה מן השמיים. התורה היא, איך שאומרים אצלנו, התורה אצלו בדם, בנשמתו נמצאת התורה. למה אנחנו לא ככה? גם הנשמה שלנו מהשמיים, גם אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. למה אנחנו לא יכולים כמו האבות הקדושים? אומר קהלת, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. האבות נקראו ישרים. ספר הישר, אומרת הגמרא, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. בלעם אומר על עצמו, תמות נפשי, מות ישרים. הוא רוצה להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב, רק שהוא לא רוצה למות כמוהם, הוא לא רוצה לחיות כמוהם. אבל ישרים זה האבות. האבות עובדים בישרות. בישרות אפשר להגיע לכל, אפשר להבין מה טוב ומה לא טוב. אבל שאר בני אדם, והם הביקשו חשבונות רבים, לא עושים חשבון מה נכון ומה לא נכון, מה כדאי לי ומה לא כדאי לי. כשעושים חשבון כזה, אז לא מגיעים לאמת. זה החטא של עץ הדעת, טוב ורע, שלפני החטא היה אצל אדם הראשון אמת ושקר. ואחרי החטא כבר טוב ורע, מה כדאי לי ומה לא כדאי לי. זה הבלבול של עץ הדעת, טוב ורע. הם ביקשו חשבונות רבים. מספרים ששאלו פעם סוחר כמה זה 2 כפול 2. הוא אמר, תלוי, אם אני קונה זה 3, אם אני מוכר זה 5. אז אם עושים ככה את החשבון, אז אי אפשר להגיע לאמת. גוי אחד שאל את רב יונתן אייבשיץ, בתורה שלכם כתוב אחרי רבים להטות, ואנחנו הרבה יותר מכם, אז אתם צריכים לקבל את דעתנו. חס ושלום. אז רב יונתן אפשיץ ענה לו, אני לא אומר במילים של רב יונתן, אני אומר במילים שלי, אם מגיע לאיזה עיר, אני רוצה לדעת איך מגיעים לתחנה מרכזית. אני אשאל אנשים, מה שהרוב יגידו לי שהאוטובוס הכי נוח להגיע לתחנה מרכזית, אני אנסה באוטובוס הזה. אבל אם אני מגיע לירושלים, אני רוצה לדעת איזה אוטובוס מגיע לעיר העתיקה, לא מעניין אותי מה יגידו רוב האנשים, אני יודע שקו אחד ושתיים מגיעים לעיר העתיקה, אז אני אשאל מה שרוב האנשים יגידו, על דבר שאני יודע, לא מעניין אותי מה שיגידו. אנחנו יודעים שהתורה היא אמת, שהשם הוא אמת ותורתו אמת, אז מה אכפת לי מה שאתם אומרים, אם אתם הרבים או אתם לא מעטים? אז רב אלחון וסרמן אמר זה שזה נכון, התשובה של רב יונתן אפשיץ נכונה, ויש עוד תשובה. נניח שהיה יושב בית דין של 71 חכמים, לא של חכמי ישראל, חכמים מאות העולם, וצריכים לדון מישהו, ו70 היו אומרים שהאיש זכאי, אחד אומר שהאיש חייב, מסתבר שהוא זכאי, אבל באמת הם אמורים, בסתם, אבל אם ידוע לי שה70 קיבלו שוחד, אז אין משקל למה שהם אמרו זכאי. אני הייתי אומר שגם אין משקל למה שהאחרון אמר חייב, הוא מרוגז שדווקא הוא לא קיבל שוחד, אבל מה שה70 אמרו זכאי זה ודאי חסר משקל. אז אומות העולם משוחדות, יותר נוח להם בלי תורה מן השמיים, עם תורה שלהם מן השמיים, לא עם התורה שלנו, אז נוח להם להיות כופרים. מי שעושה חשבון מה נוח לי, אז לא מגיע לאמת. אברהם אבינו לא עושה חשבון מה נוח לי, אברהם אבינו עושה חשבון מה האמת. אברהם, יצחק, יעקב, ישרים ביושר, לא... כמו שמשה רבינו אחר כך, אמנם משה קיבל תורה מן השמיים, אבל הוא נקרא עבד השם, כי הוא לא עושה מה כדאי לי, הוא עושה חשבון מה כדאי למשלח, מה כדאי לקדוש ברוך הוא, כל מהותו עבד השם, בלי חשבונות מה כדאי לי. אברהם יצחק ויעקב עושים את החשבון מה כדאי לקדוש ברוך הוא, לא מה כדאי לי. אז אברהם מקיים את כל התורה בלי שהיא ניתנה. אז למה הוא לא הולך לארץ ישראל בלי שהתורה ניתנה, בלי שנאמר לו? הרי ידעו את המעלה של ארץ ישראל. כבר האדם הראשון הקריב בארץ ישראל, כפי שהרמב"ם מביא, וקין והבל הקריבו בארץ ישראל. הכוזרי אומר אפילו שהריב בין קין והבל היה מי משניהם יקבל את ארץ ישראל. ונוח שם עושה את המזבח בירושלים. ומקריב, אז יודעים את המעלה של ארץ ישראל. אז למה אברהם אבינו לא הולך בלי ציווי לארץ ישראל? הוא חכה עד שיהיה ציווי. הרי תרח בעצמו ניסה כבר ללכת לארץ ישראל, רק הפסיק את הדרך בחרן, אבל הלך בכיוון לארץ ישראל. אז אני חושב בגלל זה לא לפגוע בתרח. כמו שרש"י מביא, שלא יאמרו הניח את אביו זקן והלך לו, אלא שאחרי שאברהם נצטווה, אז אין מה לעשות, הוא צריך גם לעזוב את האבא הזקן וללכת. אבל בלי ציווי, הישרות בנפש לא אומרת ללכת לארץ ישראל כשיש אבא זקן, שזה יהיה חילול השם בעולם, שהוא יעזוב את אביו הזקן. עד שיש ציווי מפורש מעת השם ללכת לארץ ישראל, אז הישרות אומרת להישאר עם תרח בחרן. לכן אברהם, כך אולי מותר לומר, לכן אברהם לא הולך מדעתו לארץ ישראל. משה רבינו אחר כך משבח את שבט הלוי, האומר לאביו ולימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. וחשבתי שאלה שלושת השבחים שכבר שייכים באברהם אבינו. כשהוא עוזב את אבא והולך לארץ ישראל, הוא אומר לאביו ולימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, כשאומר ללוט, כי אנשים אחים אנחנו ניפרד נעמי עליי. ואת בניו לא ידע, שאת הבן האחד הוא זורק מהבית בציווי הקדוש ברוך הוא, ואת הבן השני הולך לשחוט בהר המוריה בציווי הקדוש ברוך הוא. אז כל הבחינות האלה של שבט לוי קיימות כבר אצל אברהם אבינו. אבל כמובן, כמו שבלי ציווי הוא לא ילך לשחוט את יצחק בהר המוריה, גם האמת היא שלא היה ציווי, הקדוש ברוך הוא לא רצה את הקורבן הזה, אבל אם אברהם אבינו חס ושלום היה הולך בלי ציווי ואומר אני אקריב את יצחק, אז זה ודאי היה רציחה. אז יש דברים שאי אפשר לעשות אותם בלי ציווי. אלה דברים שבניגוד למידה שלו, אברהם אבינו הוא איש החסד. חז"ל אמרו שמידת החסד התבטאה שכל זמן שאברהם אבינו היה בעולם לא היה צריך שאני אשרת. כי אברהם אבינו הוא התגלמות מידת החסד בעולם. ואלה דברים שבניגוד לחסד, לעזוב את האבא הזקן, ללכת לארץ ישראל, זה בניגוד למידת החסד. לשלוח את בן אחיו שהלך איתו כל הדרך מחרן לארץ ישראל ועכשיו פתאום להיפרד ממנו, זה בניגוד למידת החסד לאברהם. בזה לוט מאבד לא רק את הדוד המגלה אלא את כל מקור התורה שלו. ככה לוט היה יכול להיות יותר גדול בתורה ביראת שמיים, ועכשיו הוא הולך לגור עם אנשי סדום ולשלוח את ישמעאל מהבית ולעקוד את יצחק, זה שוב בניגוד למידת החסד. זה כוחו שאברהם אבינו שעומד, שמצליח לעבוד בניגוד למידות של עצמו. הניסיון שבן אדם כשהוא יכול לפעול נגד המידות של עצמו, כשאדם פועל בהתאם למידותיו אין כאן ניסיון גדול, כשאדם פועל בניגוד למידתו אז הניסיון הוא גדול, ואברהם אבינו עומד בכל הניסיונות האלה. במלחמה עם אמרפל וחבריו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, אמרו חז"ל שכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד. זאת אומרת שיש לאמרפל צבא גדול ועצום, בחז"ל יש מספר שקשה אפילו להעלות על הדעת, מספר גדול כזה של חיילים לאמרפל, ודאי המר"ל יסביר על פי דרכו שזה מספר רוחני, לא גשמי. אמרפל יש לו צבא גדול ועצום ואברהם נלחם נגדם. אבל אולי מותר לומר שזה לא ממצא עדיין את המשמעות של כל העולם כולו מעבר אחד ואברהם מעבר אחד. כל העולם כולו כולל אברהם מעבר אחד. הוא נלחם כאן נגד עצמו. הוא איש החסד. איך הוא הולך לעשות דבר כזה, להרוג את כל הגויים האלה? זה לא מתאים לאברהם. אולי זה יעשה חילול השם. כל הגויים יגידו, אתה לימדת אותנו להיות איש חסד, אמרת תמיד שהשם רוצה רק טוב, והנה אתה הולך פתאום לעשות מלחמה עם אמרפל וחבריו. אז אברהם רואה שהצורך בקידוש השם ובהצלת לוט עולה על כל זה, אז הוא נלחם נגד עצמו. כל העולם כולו מעבר אחד, גם אברהם בעצמו מעבר, ונלחם נגד עצמו. יש זמן שאי אפשר לנקוט במידת החסד, מוכרחים נגד אמרפל לצאת במידת הדין, אי אפשר לצאת נגדו במידת החסד. זה שבירת המידות. אבל שאלו את השאלה אם אברהם קיים את כל התורה עד שלא ניתנה, למה הוא לא מל את עצמו לפני שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו? הבית הלוי אומר כאן, לפני שמילה זה ברית, וברית אי אפשר לכרות בלי שיש צד שקוראת איתך את הברית. אני לא יכול חד צדדית לכרות ברית, רק אם יש מי שמסכים לכרות איתי את הברית. אז מילה לא היה שייך לפני שהקדוש ברוך הוא יסכים שזה יהיה אות הברית בין השם ובין ישראל. אמנם שבת היא גם כן ברית. אם נאמר שאברהם גם לא קיים שבת, מקובל לומר שאברהם אבינו כן קיים שבת. צריך עיון. אז אמרו תירוץ אחר, שכל המצוות הוא יכול לקיים בתור אינו מצווה ועושה, ואם אחר כך השם יצווה אותו, יקיים עוד פעם. אבל מילה אי אפשר, אם הוא יקיים בתור אינו מצווה ועושה, אז לא יוכל אחר כך לקיים בתור מצווה ועושה. לכן אברהם אבינו לא מקיים מילה בתור אינו מצווה ועושה. אבל יכול להיות גם הדבר הזה, אמרו את זה כמובן גם כן, שמילה זה פציעה, זה אסור לבן אדם לפצוע את עצמו, אין אדם רשאי לחבול את עצמו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה, אז זה לא פציעה, אז זה תיקון הגוף. זה לא חבלה, זה השלמת צלם אלוקים של יהודי על ידי מילה. אבל כל עוד הקדוש ברוך הוא לא מצווה, אז אסור לבן אדם לחבול בעצמו, אז אברהם לא יכול לחבול בעצמו. אז גם כאן, לא רק שהוא לא יכול, אלא זה גם נגד כל המהות שלו, שאדם יפצע את עצמו. הוא הרי מלמד תורה שלא צריך להיות פצוע, ולא צריך להיות מוכה ומונה, אלא צריך להיות איש חסד, ומילה היא הפך מחסד. אלא כשהקדוש ברוך הוא מצווה, הרי אפילו אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הגמרא אומרת, הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, זו מילה שניתנה בשמיני, כי מילה היא סכנת נפשות לתינוק. לכן אם יש איזשהו חשש חולי, אז דוחים את הברית כמובן, וגם אם תינוק בריא ושלם, מותר לחלל שבת בשבילו אחרי המילה, מפני שזו סכנת נפשות המילה. עליך הורגנו כל היום, זו מילה שניתנה בשמיני, אומרת הגמרא. אז גם היא ניגוד לדרכו שאברהם אבינו. אלא אחרי שהשם מצווה, אז עושים את זה. בלי שהשם יצווה, לא עושים את זה. עיקר הניסיון לבן אדם בדברים שהם נגד המהות שלו, נגד הטבע שחוף את עצמו. זה צד אחד. אבל יש צד שני לדברים. נכון שעל זה יש שכר גדול על עמידה וניסיון, אבל אדם לא צריך לחפש ניסיונות. אנחנו מתפלים כל יום, ועל תביענו לא לידי חטא, לא עד לעבירה ובון, ולא לידי ניסיון. שאנחנו לא רוצים לבוא לידי ניסיון. דוד המלך התפלל את ההפך, בחנני השם ונסני, אז הוא נכשל בניסיון. השם ניסה אותו בבת שבע, והוא נכשל בניסיון. אנחנו מתפלדים שהשם לא יביא אותנו לניסיון, שלא נצטרך לעמוד נגד הטבע שלנו ולהילחם. כמובן, אם המצווה של התורה מתנגשת ברצון שלי, אני חייב להיכנע למצווה של התורה. אין מה לדבר, אבל אפילו לא רק מצווה מהתורה, אפילו מצווה דרבנן גם כן. ויחד עם זה, בכל זאת אנחנו צריכים להשתדל להקטין את הניסיונות. לא להגדיל את הניסיונות. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, שהוא צריך לחזור מארם לארץ ישראל. קורא יעקב לנשיו, האימהות הקדושות רחל ולאה, ואומר להם, שהקדוש ברוך הוא אומר, מספר להם את החלום שהיה לו וכל זה, והקדוש ברוך הוא אומר ללכת לארץ ישראל. אז מה היינו מצפים שהאימהות הקדושות יגידו? ודאי, נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא אומר, לך לארץ ישראל, אז נלך. שם גם פוגשים את יצחק אבינו, נביא אלוקים, הצדיק הכי גדול, ודאי צריך. הם לא אומרות כך, הם אומרות, העוד לנו חלק בנחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו. כי יכול העושר שהציל אלוקים מאבינו לנו ולבנים, ואתה לאור כל זאת כל אשר אמר אלוקים אליך עשה. ואם לא היה כך, אם לבן היה צדיק הדור והיה תומך בהם ונותן להם פרנסה שישבו בכל, גם היה אסור. הקדוש ברוך הוא אומר ללכת לארץ ישראל, לא צריך ללכת לארץ ישראל. גם אם לבן הקים כולל, אבל לא צריך ללכת לכולל של יצחק אבינו. מה זה שייך? אז למה צריך את ההנמקה הזאת? לא, צריך למזער את הניסיון, שהניסיון לא יהיה כל כך גדול. נכון שאם השם היה אומר לעזוב את לבן הצדיק ולכת לארץ ישראל, גם הם היו הולכות, בלי ספק, האימהות הקדושות היו הולכות, ואף על פי כן, אם אפשר לומר שהניסיון לא כל כך גדול, לבן לא כל כך צדיק, וכדאי לעזוב את בית לבן וללכת לבית יצחק אבינו, אז עושים את זה, להקטין את הניסיון. לא לחפש שהניסיון יהיה גדול, אלא להפך, לחפש שהניסיון יהיה משהו יותר קטן. ואותו דבר עושה אחר כך יוסף הצדיק. אשת פוטיפר מדברת אליו. אז מה הוא אומר? אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, בכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני. בשמה כל ההקדום הזאת, ואם פוטיפר היה רשע והיה מכה את יוסף 3 פעמים ביום, גם היה איסור אשת איש. מה זה משנה אם פוטיפר הוא צדיק או לא צדיק? אבל להקטין את הניסיון, להראות שגם הישרסה, קראת טוב לפוטיפר, גם מונעת אותי מהעבירה הזאת. חוץ ממה שאשת איש זה איסור דאורייתא גם לבן נוח, זה משבע מצוות בני נוח, אבל, אבל גם הישרס בין אדם לחבר גם כן מחייב להכיר טובה לפוטיפר, להקטין את הניסיון, לעשות את הניסיון משהו יותר קטן, זה חלק מעבודת האדם. חז"ל אמרו שלעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחטו, והוא נדמה לרשעים כחוט השערה ולצדיקים כהר גבוה, ואלה ואלה בוכים. הרשעים יאמרו איך לא הצלחנו להתגבר על חוט השערה הזה, והצדיקים יבכו איך יכולנו להתגבר על הר גדול כזה. אז אני אומר שגם בעולם הזה זה כך, זה לא רק לעתיד לבוא, אלא בדיוק להפך, בעולם הזה הרשע עושה מיצר הרע הר גדול, אי אפשר להתגבר על ההר הזה. הצדיק עושה מיצר הרע חוט השערה, אפשר להתגבר, זה גורניש, זה כלום, וחוט השערה אין קושי להתגבר עליו. זה העבודה של האדם, לדעת שיצר הרע חוט השערה, שאין קושי להתגבר עליו. למשל, לקיים מצוות ולחשוב על זה שהשם נותן שכר על המצוות, זה בסדר או לא בסדר? המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אז לכאורה צריך לחשוב שאני עושה את המצוות בלי לחשוב על זה שהשם נותן שכר על המצוות. באו תוספות אמרו שלא ככה פשט, מותר לנו לחשוב על השכר של המצוות. מה שעשו זה על מנת התנאי כפול, שאם ככה רמב"ם ברמב"ם, שאומרים על מנת לא צריך לומר תנאי כפול, אם אני עושה תנאי כפול, אם השם נותן לי שכר אני מקיים את המצוות, אם השם לא נותן לי שכר אני לא מקיים, זה אסור לי לעשות, אני עבד השם, אם נותן או לא נותן אני עבד השם, אבל מותר לי לעשות את המצווה כדי לקבל שכר. רב, אנחנו מתפללים כל יום ושנזכה ונחיה ונראה ונראה טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אנחנו מתפללים על השכר, רחמנו יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא. אנחנו מתפללים על עולם הבא, אנחנו רוצים, והאמת היא שגם מצד רצון השם אנחנו צריכים לרצות עולם הבא, השם ברא אותנו כדי שנבוא לעולם הבא, זה השלמת רצון השם שנבוא לעולם הבא, גם מצד אהבת השם צריך לשאוף לעולם הבא, אבל גם מותר לנו מצד עצמנו לשאוף לעולם הבא לפי מה שתוספות אומרים. יותר טוב שאדם יקיים מצוות שלא לשמה מאשר שלא יקיים לשמה. אם יחשוב כמה הוא מפסיד כשהוא לא מקיים מצווה או כשהוא עושה עבירה, אז אולי זה ירתיע אותו מלעבור עבירות. אבל לא רק בנוגע לעולם הבא, האם מותר ליהנות מלימוד תורה? אני לא מדבר לקבל תשלום בכל, זה עוד דבר, ואני מדבר פשוט לענות מעצם הלימוד. אומר אבני נזר שלא רק שמותר זה רצוי, אנחנו מתפלים כל יום והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. שנכון שאדם שלא נהנה מהלימוד גם צריך ללמוד. הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד, אני צריך ללמוד, בין אם אני נהנה ובין אם לא. אבל המדרגה היותר טובה היא אם באדם גם נהנה מהלימוד. לא שילמד בעל כוחו כי ככה שם ציווה, אלא שילמד כי ככה שם ציווה, אבל גם כי הוא נהנה מהלימוד. והערב שאנחנו מתפללים שהתורה תהיה עריבה עלינו, שנאהב את התורה, נהנה מהתורה, נהנה מהסברות שבתורה. אני אומר שבדיתן עצמו אפשר לקיים את זה. אני אומר תמיד שכל מילה שיהודי לומד מקיים מצוות עשה של תלמוד תורה. כשלומד הלכות שבת מקיים גם זכור את יום השבת לקדשו. אבל כשלומד עם עגלי טל מקיים גם עונג שבת. אבל לא דווקא עגלי טל, גם כל ספר אחר, אם אדם לומד ונהנה מהסברה, נהנה מלהבין סברה, מלרדת לעומקה של סברה, או אפילו נהנה מבקיאות גם כן, ההנאה הזאת היא קשרה, ועד הרבה התורה רוצה שתיהנה ממנה. הראיה, מצוות מצה, אם היו שואלים אותי איך צריך לאכול מצה, הייתי אומר שכדאי שבן אדם יאכל לסובע, ואחר כך כשהוא כבר לא רעב, אז יאכל מצה, אז הוא מראה שהוא באמת אוכל, רק כי השם ציווה בלילה הזה לזכור יציאת מצרים. אבל חז"ל תקנו לנו לא כך, אלא לאיפה שאדם לא יאכל לפני אכילת מצה, כדי שיאכל מצה לתיאבון, שהגוף יענה, לא רק שאני אוכל מפני, נכון, אני צריך לאכול בלילה הזה מצה, כי השם רוצה שאזכור יציאת מצרים. גם אם יש בשר ודגים וכל טוב, אני אוכל כזית מצה, כי השם רוצה שאזכור שיצאתי בלילה הזה ממצרים. אבל שיענה בשעת אכילת מצה, לא שזה יהיה בעל כוחי. חז"ל רוצים שאתה תיענה. אכילת קודשים צריכה להיות למושכה, לגדולה. נכון שהשם ציווה לאכול את הקודשים, אבל הכהן שאוכל אותם צריך לאכול בדרך של גדולה, של כבוד, שהוא נהנה מהאכילה. לא שמה אני יכול לעשות ככה שם ציווה, אלא להפך, שיענה מאכילת קודשים. מבואר בהלכה שאם יש הרבה, אז שלא יאכל יחד עם הקודשים משהו אחר. אם יש מעט, אז שיאכל יחד עם זה משהו אחר, כדי שיאכל על הסובה. שצריך לאכול את הקודש להנאה, ולא בעל כוחי, ככה שם ציווה, אז אני עושה השבת. ודאי, אנחנו צריכים לשמור שבת, אם נוח לנו או לא נוח לנו. יהודים עמדו בכל הדורות בניסיונות קשים על שמירת שבת. אבל יחד עם זה, מה שהתורה בעצם רוצה וקראת על השבת עונג. לא שבשבת אני בעל כוחי יושב בבית הסוהר, אסור לנסוע באוטובוס, אז אני לא נוסע, ואסור להדליק אור, אז אני יושב בחושך או משהו אחר, אלא שתרגיש עונג בשבת. אסור להדליק אור, תדליק נרות בערב שבת. וקראת על השבת עונג, לא בית סוהר, אלא עונג. התורה אומרת, אהבת את השם ככה בכל לבבך. אז אמרו חז"ל, בכל לבבך בשני יצריך. אז אולי זה היה פשוט, איך עובדים את השם עם יצרה? עם יצרה טוב, אני מבין איך עובדים את השם. איך עובדים את השם עם יצרה? שגם יצרה יהיה מרוצה. אני אוכל בשבת ואני נהנה, אז גם יצרה מרוצה מזה. או כל הנעת הגוף אחרת, הרי גם יצרה נהנה מזה. אז אני עובד את השם בכל לבבי, בשני היצרים אני עובד את השם. גם בנוגע ליחסים בין איש ואישה, נכון שאני צריך לשאת אישה, כשברוך הוא כך ציווה גזירת המלך, ויחד עם זה חז"ל רצו שתענה מזה. אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, כדי שיקיים ואהבת לרעך כמוך. לא שאמר, טוב, השם ציווה, אז אני נושא את האישה הראשונה שאני מוצא, איזה עול על צווארי, מה אפשר לעשות, ככה מלך גזר, אלא שאדרבה, שיענה מהאישה שהוא נושא, ראי חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חייך, כדי להמעיט את הניסיון, להפך, לדעת שעבודת השם טובה ונעימה, נכון? שמוכנים להיות מוכנים, צריכים להיות מוכנים גם למקרים אחרים, צריכים להיות מוכנים גם להרג על קידוש השם. רבי עקיבא, סרקו את בשרו במסרקות על קידוש השם, אז הוא אומר, כל ימי קיוויתי שמתי יבוא ידי ואקיימנו. אבל יחד עם זה, לא צריך לחפש את המסרקות לפני הזמן. צריך לחפש, להפך, לענות בעבודת השם. לעשות את התורה, כמובן, לקיים את התורה, אבל להשתדל לקיים אותה בעונג, ולא מתוך בעל כוחו. אמנם, אמר מורי רבי הרב דסלר, זכרונו לברכה, צריך לאכול צ'ונט בשבת, אבל לא לאכול את השבת בצ'ונט. זאת אומרת, נכון שצריך עונג שבת, אבל לא לעשות מהטפל עיקר. עיקר השבת זה יום קדושה, לא רק יום מנוחת הגוף, אלא לקדושה ולמנוחה. לדבקות בהשם אלוקי ישראל. אבל יחד עם זה, לא לאכול את השבת בצ'ונט, אבל את הצ'ונט לאכול בשבת בכל זאת.